ביקשו שיעור באיזה נושא בירדיה, אבל הישיבה לומדת ברבסרו, אז צריכים לעשות משהו משותף ביניהם. אז אנחנו נתחיל עם הדברי התוסס ריב, המפורס עמים, בחזק הסבתים, והגמרא מביאה מחלוקת בין המוראים, שני קטעי עדים, המחיש הזו הזו, מה ההלכה, זה בא בפני עצמו מעידה, וזו בא בפני עצמו מעידה, אנחנו אומרים, לא, שצריכים לפסול את שניהם. אז אפילו לפי דעת רב הונא, שזהו בא בפני עצמו מעידה, אז הראשונים אומרים שהכוונה, שמספק, אי אפשר לפסול כל אחד, כי לכל אחד יש חזקס קשרס, אז הרי אם כת אחת באה מעידה, אז אנחנו בכל מיני העדות שלהם, אבל מה יהיה לך אם עד אחד מכת זו, ועד אחד מכת זו, ואם ביחד משתתפים להגיד עדות, אז באמת אי אפשר להאמין להם, כי זה תת את הסעשה, ואנחנו יודעים שיש מישהו שפוסל פה, אז כשבאים ביחד, להאמין לאיזה דבר ביחד, אז זה באמת לא יכולים לקבל. אז בא תוסס ריב שם על המקום, ואומר דמיון למדה ודומה, שיש הלכה שדיברנו לפני כן, עניין של רוב, יש עניין של ביטל ברוב, כשיש שתי חתיכות של קשי רוב, חתיכה אחת נבלה, אז ההלכה היא שזה בטל ברוב, תערובת אחת בתרי הבוט, אחריו מהטות. אז כותב התוסס ריב, אף על פי שבאמת זו היה הלכה, שהחתיכה שהאסורה בטלה ברוב, אבל מי שיוכל את כל החתיכות, אז הוא עובר על איסור דאורייתא. אם אנחנו מדברים על איסור כרת, למשל, אם יש שתי חתיכות של שומן וחתיכה אחת של חלב, אז הוא חייב כרת, חייב להביא קורבן חטאת עם עשה זה ושוגג. אז זה הדמיון של התוסס ריב, שכמו שבשתי קטעי עדים אנחנו אומרים שבאמת כל אחד צריכים להכשיר בפני עצמו, אבל כשבאים ביחד אנחנו פוסלים את זה, אז הוא דינמי, כשאנחנו דנים על כל חתיכה בפני עצמה, אז באמת כל אחד מותר, אבל כשדנים ביחד, מישהו שבא ואוכל את שלושתם, אז הוא באמת עובר לאיסור דאורייתא. אלו דברי התוסס ריב המפורסמים. אז שיטת התוסס ריב זה חולקת על דברי הראש. הראש במסכת חולין אומר שהביאור בדבר של ביטול ברוב זה עניין אחר לגמרי, שלא פשוט שיש ספק, אנחנו רוצים לדעת מה לעשות, אבל יש הלכה, כשיש אחד בתרי, תרובת יובש ביובש, אז אחד בתרי בוטל, הכוונה שאיסר נפח להיות היתר, זה ממש נהפך לגמרי, שזה לא פשוט שאנחנו מכריעים את הספק, שמותם מתם ספק לכל אחד החתיכות, אז זה ממש נהפך להיות חתיכה סתם, זה כבר חתיכה סתם, זה אומר הראש, אפילו אם אני אוכל שלושתם, אפילו אני עושה סמוש משלושתם ביחד, זה גם כן, זה מוטה מן התורה, זה מוטה מן דרבנן, אז הוא חלק על הדמיון של התוספות ריב. ולפי שיטת הראש, זה משהו מעניין, זה קשור קצת מה שדיברנו לפני בשיעור הקודם, אז באמת יש כמה הלכות שאנחנו לומדים באותו פסוק של אחרי רבי מהטות, שאנחנו אמרנו מתחילה, שאנחנו לומדים את הכלל כשיש ספק, אז הולכים לפתר הרוב, שהרוב מכריע את הספק, ורובדאי תקמן, ורובדאי תקמן זה בתורת הכרעה, והרי בא ראש ואומר לנו שיש משהו אחר בעניין רוב, לא רק שרוב מכריע את הספק, אלא שבעניין של תרובת, רוב ממש מהפך, את המיעוט להיות כהרוב. אז זה עניין אחר לגמרי, זה לא קשור להלכה שכשיש ספק, שלא ידלת הספק, אז רוב מכריע, רוב מתיר לי לסמוך להקל, הרוב ממש מהפך את המציאות שהמיעוט דינו כמו הרוב. איך יודעים דבר כזה? איך אתה עושה שזה בכלל אחריו להפת? אז באמת רב חיים אומר ששני הדינים האלו של רוב, העניין של רוב מכריע ספק, העניין של רוב מהפך את המיעוט להיות כהרוב, אז באמת שניהם יפינן מאותו פסוק. הרי הפסוק בעצמו, אחריו מהטות, זה נאמר לסנהדרין. אז אומר רב חיים, יש שני דינים בסנהדרין, שני דברים קוראים, כשיש ספק להלכה, אז שני דינים אומרים בחייו, אחד אומר פטור, אז ההלכה היא שהוא חייב. אז אומר רב חיים, שיש לנו ספק, אנחנו לא יודעים מה לעשות, מה הדין, אז אחריו מהטות מלמד אותי, שכשיש ספק, מכריעים את הספק לפי הרוב. אבל אומר רב חיים, עדיין יש בעיה שחסר כוח של ביתים. הרי יש הלכה שאפילו אם אני יודע את האמת, צריכים פסח ביתים, צריכים את הכוח של ביתים, נוצאים המון, אז איפה יש ביתן? שניים שדורים דיניהם דיני, אין לי ביתן של שלוש. אז כורכך מונח גם כן בזרף הכתוב של אחריו מהתות, שהניות, הדיין השלישי, שהוא באמת מתנגד לדיינים האחרים, אז הוא נהפך להיות כמותם. אז אומר רב חיים, זה המקור לשיטת הראש, בתערובת גם כן יש עניין, שהמיות נהפך להיות כערוב, זה לא כמו סיטוסות גרית ממש, יש לי את הספק, מחמיאים את הספק, אז אי אפשר להכריע את הספק במקום תאית המסעצרי להתיר את כל החתיכות. אלא זה עניין של היתר נהפך להיות, שאיסר נהפך להיות, להיות היתר. ומצאינו בראשונים שיטות באמצע, יש לנו בצד אחד שיטת התוספות ריד, מצד ממש, מצד השני שיטת הרשב"א, ומצאינו בראשונים עוד שיטות באמצע, למשל תוספות הרשב"א, תוספות במסכת חולין, בפרק שביעי, רשב"א בתורת הבית, אז הם דנים ככה, למשל, אם יש לי את הרוב של חד בתרי, שזה בטל, אז יכול להיות שבאמת לכל שלוש החתיכות זה באמת מותר, אבל אולי לא לעשות את זה בבת אחת, לא לעשות סמש מזה, וכל אחד באחד בוקר, אחד באחד צהריים, אחד באחד ערב, ויכול להיות שזה מותר. או יש שנים שאומרים שלא כדאי שאדם אחד יאכל את שלושתם. יכולים לחלק את החתיכות. אז זה השיטות האלה של התוספות והרש, שמובאים בשולחן ערוך, זה משהו באמצע, שאנחנו לא כל כך מחמירים כמו תוספות ריש, שזה ממש איסר גומר, איסר כרת, איסר חטאת, ואנחנו מצד השני, אנחנו לא מציעים לגמרי כמו שיטת הרש. מה ביור בשיטות האלו? אז בכל השיטות האלו באמת יותר קרובות לשיטת הרש. זה מן התורה באמת הכל מותר. מן התורה, אם מחלק אם זה בבת אחת, אם זה עוד חמש דקות, מדרייס הכל מותר, כי באמת הלומדוס של הראש באמת צודק שהתנה נפח להיות ניסוי. אבל מה, שמדרבנן זה לא נראה כל כך יפה, זה לא נראה משהו לא בסדר. אז ממש כמו תוספות אומרים בסוג של שני שבילים, תוספות בפסחת דביוד המלאלו, שאנחנו נראה כמו תאיתם בסעשרי, אז זה לא נראה יפה, אז אנחנו מחמירים, אז אנחנו כל ראשונים בגד החומרה הזאת, אם מחמיר על אדם אחד, או מחמיר רק בבת אחת, אבל בשיטת התוספות דברית זה ממש מחודש, התוספות דברית כותב בפירוש שבבין חייבים חטאת, זה ממש דין דרייתא, שגדה של תערובת של אחד בתרי, זה לא בגד בהתנה נפח להיות ניסור. העניין הזה שבביטל ברוב, במיוחד בביטל של חד בתרי, אז מציל המחלוקת בראשונים, זה קשור גם כן לשיטת המחלוקת בין התוספות לבין הראש. למשל, אם יש לי תערובת של חד בתרי שזה בטל מן התורה, אם יש איזה צורך לקחת אחד החתיכות ולזרוק אותם, צורך אותם בפח, מה הלכה? אז הוא כותב רשי במסכת ביצה, כי כל מקום שיש לי תערובת של חד בתרי שזה בטל, צריך להשליך חתיכה אחת. הרש, הוא אומר במשניות, כתב משניות, שזה נגד משנה מפורשת, שהמשנה אומרת שכשיש תערובת של תרומה, אז תרומה זה לא בטל חד בתרי מן התורה, זה גם אין חד בתרי, אז עוד אומרים, כל מיני רבון נצריך ומאה, אז כתוב במשנה, אפילו במקרה שתרומה בטלה באחד במאה, אתה צריך לתת אחד לכהן, שלא להפסיד ממון כהן. אבל המשנה אומרת שהדין הזה שלא להפסיד ממון כהן, זה רק נאמר בתשומה, זה לא נאמר למשל באורלה. אורלה זה בטל אחד ב-200, אז כשאורלה בטל אחד ב-200, אז אין שום צורך להשליך אחד ליד המלח. אז כמקשה הרש, אומרים בפירוש, זה אין שום צורך, איפה רשי מצא דבר כזה, שצריכים להשליך אחד החתיכות, זה במיוחד רק לגבי תשומה, שלא לשים ממונו של כהן. אז מה הביור בשיטת רשי? לכאורה, הביור ככה, המורדכי הרי במסכת ביצה מתרץ, שלפי רשי כנראה יש חילוק בין תערובת של לח פלח, לבין תערובת של יבש ביבש. שבתערובת של לח פלח, הרי הכל ממש בלול, ממש נעשה חתיכה אחת, הכל ממש נפח להיות דבר אחד. אז יכול להיות שבתערובת של לח פלח, זה ממש היסוד של הראש, שאיסו נפח להיות היתר. כל מה שהיה במיעוט, ממש הפסיד בצורתו, זה הכל לגמרי הלך. אז זה באמת היסוד של איסו נפח להיות היתר. מה שאין כן בתערובת של יבש ביובש, ולמעשה שום דבר לא נשתנה, זה רק פונק, אנחנו הרווחנו שיש לנו את הרובות של חד בתרי, אבל במציאות שום דבר לא קרה לחתיכה האסורה. אז יכול להיות שאת הרובות של יבש ויבש, באמת אנחנו לא אומרים את הסבר הזו של איסה נפח להיות הפר, זה רק הלוכה של יכולים לסמוך על הרוב, יכולים במקום ספק, יכולים לסמוך על הרוב, אבל זה לא הגדר של הדין הביטל השני, שאיסה נפח, איסה נפח להיות הפר. אז יכול להיות, תראה את המונחי, שהמשנה במסכת עורלה, שהמשנה מבדילה בין תרומה ועורלה, אז יכול להיות שהמשנה באמת דנה לגבי לח בלח, אז בתרומה של לח בלח אין שום צורך מטעם איסה והתר להשליך אחד, אלא המשנה מחדשת שמטעם זכות הממון של הכהן כדאי, זכות למשל קצת יין של תרומה נתראה ביותר מ-100 יין של חולין, אז לא כדאי שהכהן, גם יש לי חבר טוב כהן ולא רוצה שהוא יסיד, אז ניתן לו בקבוק יין לרב חדמילת, אבל לא צריכים את זה מטעם ירדיה. שאין כן, אם זה עורלה, אז מה, סתם להשליך את היין לים המלח, לא מרוויחים משום דבר. אז הצורך במשנה להשליך אחד לים המלח, זה הצורך נאמר רק בתערובת של לח בלח. רק בלח בלח יש את הדין המיוחד שבתשום משום הפסיקון. אבל בתערובת של יבש ביבש, יכול להיות שזה ממש מעיקר הדין, יכול להיות שזה ממש מדינה, או מדרעית, או מדרפנן, שאנחנו לא מתארים את ביטול כמו איזה נפח לי על תיאטר, מכיוון שכל אחד באמת לא נשתנה במציאות. אז זו שיטת רשי, שרש מחדש, שבתערובת יבש ביבש, באמת מדינה צריכים להשליך אחד, כי אם זה ביטן איסה נפח להיות היתר, אז אין שום צורך, אין שום שייכות משליך אחד. אבל אם זה רק ביטן שסומכים על הרוב, כי אבל נשאר, זה בתור הצפק, אז אם אנחנו משליכים אחד, אז הרי אנחנו יכולים לרמוד את עצמנו, להגיד, מה שהשלחתי, זה באמת הייתה החתיכה האסורה. לכאורה, לפי שתגרש, יש לנו שיטה באמת, גם כן באמצע, שזה תלוי באיזה מין תרובת אנחנו דנים. העניין הזה שמצאינו בירדיה, כל פנים לפי שיטת הראש, לפי, מסתם לפי תוספות הרשב"א, פלח פלח לפי רש"י, שיש עניין שההלכה קובעת שהמציאות נשתנה, שלפי הראש, אף פי שאנחנו יודעים שזה דבר אסור במציאות, אבל אף פי כן ההלכה קובעת שאיסר נהפך להיות היתר, יכול להיות שמצאינו ממש את ההפך הזה, גם כן בירדיה, המושג של היתר נהפך להיות איסר, הרי ידוע שיש סוגיה במקומות בגמרא, וכן זו סוגיה של טעם כעיקר, שיש מחלוקת בגמרא, מחלוקת בראשונים, מה ההלכה, אם יש לי למשל מרק שאתה תבחי אדמה, קצת חזיר נפל לתוך המרק, ואני יכול לטעום את החזיר, אז זה מה שקורה, נותן טעם, טעם כעיקר, אז מחלוקת בראשונים, זה דין מן התורה, או זה דין מדרבנן, הגמרא מביא הפסוקים על זה, אבל זה לא פשוט שזה באמת דרשה גמורה דרייתא, יכול להיות שזה רק אסמכתא בעלמא. באמת בשולחן ערוך אנחנו פוסקים לחומרא, וסימן בתחילת סימן צדיחת, אנחנו פוסקים ספק טעם כעיקר, מה שקוראים ספק שישן, כי שישן חכמים שיערו, כשיש שישן אז מסתם אין טעם, אז אנחנו פוסקים שספק שישן על כל פנים בתערובת מין משאין אמינה, כשיש בעיה של טעם, אנחנו פוסקים לחומרא, ספק דרעית לחומרא. ונחלקו הראשונים בגדר הדין הזה, ההלכה הזו שאנחנו מוצאים מן התורה שמבוססת על פסוקים שטעם כעיקר, אז יש לחקור מה הגדר של הדין הזה, מה החידוש התורה באמת שטעם כעיקר. רשב"א שואל שאלה מסכת חולין בפרק שביעי, איך יתכן דבר כזה של טעם כעיקר? הכלל של טעם כעיקר זה סותר את הכלל של אחרי רב להטות. יש לי מלא של מרק תפוחי אדמה, ויש לי משהו קצת חזיר, אף פעם שאני יכול לתאום את זה, אבל למעשה הרוב זה דבר מותר. אז איך יכול להסתדר הכלל הזה של אחרי רב להטות עם הכלל של טעם כעיקר? זה רשב"א מחדש שהחידוש התורה של טעם כעיקר, היסוד זה ככה, הרי אנחנו רק אומרים שיש עניין של תערובת, יש עניין של ביטול, כשהאיסור לא באין, כשיש למשל, אם יש לי יש לי שלוש חתיכות ואני מכיר, כתוב על כתוב, זה חזיר וזה כשר וזה כשר, לא בפל ברוב, זה נקרא ניקר איסר, כשניקר איסר, אז בכלל לא שייך, לא מתחיל הפרשה של ביטל ברוב, אז אם היו שואלים אותי, אני הייתי אומר, מה נקרא ניקר איסר, איך להגדיר את היסוד הזה של ניקר איסר, אז הייתי מגדיר את זה לפי ראות עיני הבן אדם, אם אני רואה שזה חזיר, אז זה נקרא חזיר. אז בא רשב"א ואומר, לא, זה הגוף החידש אותם כעיקר, שהרי למה אנחנו אוכלים אוכל? אוכלים כבר שם הטעם, אם זה יש לו טעם טוב, אני אוכל את זה. אז היסוד של טעם באוכל זה לא דבר צדדי, זה ממש הביור, זה היסוד של האוכל. אז אומר רשב"א, זה החידוש של טעם כעיקר, שאנחנו דנים על זה כאילו זה איסר, ניקר איסר, כאילו זה בעין. אז בניקרא איסר אין עניין של ביטל ברוב, אז זה היסוד, זה כל היסוד של סולטן גיגל לפי שיטת הרשב"א, שאנחנו אומרים שאין תרובס, אין ביטל, כי הרי זה דינו כמו שניקרא איסר. אבל יש ראשונים שבטח חולקים על שיטת הרשב"א, על הגדרת הרשב"א. רבנו תם סובר, כשיש תרובת של מין משאין אמינו, אז יש בעיה של לשנות את טעם, אז הבן אדם אומר, מה יהיה ככה, קצת חזיר נפל לתוך מרק של תפוחי אדמה, ואני אוכל כזית מהמרק. אז בטח, יכול לשאיר לעצמי, לא אוכל לי כזית של חזיר, רק יש קצת חזיר בתוך כל המרק. אומר הבן אדם שאני חייב מלכות, למה? כי אני אכלתי כזית, עברתי על החזיר כזית של מחלות אסורות, אז אני לוקח כל כזית וכזית שבו. למה? מה הביאו בדבר שהבן אדם לומד שהגדר של הדין של טעם כעיקר, זה לא כמו שרשב"א אומר שזה רק מניעה בביטול, אלא זה ממש חתר נבח להיות איסר, השקיעה שמעת לפני כן, זה אותו דבר, זה ממש חטא נפח להיות איסר לפי שיטת רבי נתם, ואני חייב אכול כזית, אפילו על הדבר שאנחנו יודעים במציאות שזה לא חזיר. זה ממש, זה באמת שיטת רבי נתם? רבי נתם אומר, כשאני אוכל כזית מתפוחי אדמה, אני חייב מכון. Well, that's the Yisora Din of Mishra. Lefi Arash, the Yisora Din of Mishra, זה לא כך, לפי הרשב"א זה רק, אנחנו דנים על זה כאילו ניקר איסר. יש רבי עקיבא סובר שזה כזית, הטל מצטרף לאיסר, משהו אחר. אבל בדעת מה שאנחנו אומרים, טעם כעיקר, לפי הרשב"א, הרשב"א לא יהיה בדבר כזה, לפי הרשב"א, טעם כעיקר זה רק יסוד שאין ביטול, זה מניעת ביטול. אבל זה לא הופך שום דבר להיות, יש דבר אוסר ויש דבר מותר, ואי אפשר להשתמש בדין של ביטול, כי זה ניקר איסר. אז העניין הזה של רבן תם זה ממש אותו סגנון, רק להפך ממה שהראש אומר לגבי תרובת של יובש ביובש. זה בין הסנאי בשביל החידוש, כן, זה באמת מה שרציתי להגיד. זאת אומרת, ידוע, סגיה שתמה במסכת חולין בדף כ"ח, העניין של חתיכת נסת דבלה, כמו אומרת, כשטיפת חלב נפלה על חתיכת בשר, אז בנסרל, למשל, אין שישים בחתיכה כנגד הטיפת חלב, אז אנחנו עושים את כל החתיכה, ואחר כך בחתיכה הזו נפלה לתוך משהו אחר, אז צריכים 60 לבטל, לא לבטל רק את הטיפת חלב, צריכים 60 לבטל את כל החתיכה, זה מה שנקרא בלשון הגמרא, חתיכה נסת נבלה. אז יש מחלוקת ראשונים מגדולה, תוזות מפורסם בין רבי רפיים ורבי נתם, עם הכלל הזה שאנחנו צריכים שישן כנגד התרובת הראשון, כנגד כל החתיכה הראשונה שנעשרה, זה דין מיוחד רק בבוסת בחול, אבל זה דין בכל האיסור. למשל, אם קצת חזיר נפל לתוך מרק, ולא היה שישן, אז עשינו את כל המרק. אחר כך המרק הזה נפל לתוך מרק, זה לא משהו אחר. אז אם אנחנו צריכים שישן כנגד כל המרק הראשון, או שמספיק בשישן נגד רק החזיר להתחלה. אז רבי רפיים אומר שחתיך נס מבין לנמר רק בבוסת בחול, כי היסוד שחתיך נס נבלה, אומר רבינו אפרים, שהרי בוסת בחלב הכל מותר בפני עצמו, בשר מותר וחלב מותר, אז כשהם מתאבים אחד בשני, אז נהפך להיות חפצה חדש של איסור, אז זה היסוד של חתיכת נס נבלה, שעכשיו החתיכה, ממש פשוט כמשמעו, שהחתיכה שנאסרה, עכשיו כל הבשר דינו כנבלה. אבל כשיש תרובות של דבר אוסר בתוך דבר מותר, אז הדבר המותר לא נהפך לשום דבר, הדבר אוסר זה עומד באיסורו, והדבר מותר עומד בהתרו, אלא שאי אפשר מותר במציאות, אי אפשר לאכול אותו דבר מותר, כי יש דבר אסור שמעורב בו. אז רבינו אפרים אומר שהמושג של חתיך נחמד זה לא שייך חוץ מבוסר בחלות. רבינו תם חולק, אז נחלקו הראשונים בגדר שיטת רבינו תם, מה ביור בשיטת רבינו תם. אז הר"ן אומר שרבינו תם מתכוון רק בחומר מדרבנן, שבאמת מן התורה רבינו תם מודה, מסכים לרבינו אפרים שלא שייך עניין של חתיך נעשת נבלו, וחומר מדרבנן הגזר אותו בוסר בחלב. אבל מוכח מדברי התוספות, לא כך, רבי קיבגי כבר מצטט את זה בירדה, בוחס בוסר בחלב, בסכמים צד איבד, שמוכח מדברי התוספות שהם הבינו בדעת רבינו תם, שזה ממש דין דרייתא. איך זה יכול להיות? וכל רבינו אפרים צודק, שאיך שייך להגיד חתיך נעשת נבלו, זה אסור, זה מותר, אז למה באמת צריכים לשער כנגד כל הדבר המותר גם כן? אז רבי יונסן אייבשיץ עצמי אומר, מתי יונסן שם, ואומר, זה רבי נתן לשיטתו, זה רבי נתן שסובר שלוקח כל כזית וכזית, היסוד הדבר שהפך נפח להיות איסור, אז זה גוף היסוד של הדין שחלתי כנס נבלה. אז זה ממש שיטה של רבי נתן, שזה אותו עניין של הראש המהר, ממש להפך לרבי תרובת ויבש ביבש. Yeah, who doesn't want this? The Rav didn't like this. Yeah, the Rav didn't buy this. But the Gans Nevish is in Mecca. What? I don't know. So the Chara, how you saw that there, she Tam Ki Iko, yesh mechoka ben Arishanim, ben Arashba, ben Arashba, ben Tam, ima yisol shal Tam Ki Iko, זה הטה נבח להיות איסר, או שזה רק מניעת הביטול, אז לכאור זה קשור למה שכתוב בגמרא בספר תבחים, לגבי המצווה של אכילת מצה. אז אם יש לי תערובת של חיתים ואורז, או חיתים יוצאים מידי מצה ואורז לא יוצאים, זה לא בא לידי חימוץ, אז אם יש לי תערובת ויש כבר טעם של חיתים, אז יוצא יד מדי חבטו בפסח. אז משהו מהגמרא שזה קשור להלכה של טעם קיקר, מכיוון שיש דין של טעם קיקר, אז טעם קיקר לא רק פועל באיסורים, וזה גם כן פועל בקשר למצוות גם כן. אז לכאורה, מה שכתוב בגמרא, שאדם יכול לצאת ידי חבטו בהחלט כזית מהעיסה הזו, שזה מעורב בו חיתים ואורז, לכאורה צריכים לדון. הרי לפי שיטת רבינו תם, הרי מובן, כי לפי שיטת רבינו תם, שחיה בכל כזית וכזית שבו, שהטה נפח להיות איסר, אז הוא דינמי שאורז נפח להיות חיתם, אז כשאני אוכל כזית מהתערובת, אז היא באמת יוצא, אני באמת אוכל, אף פי שבמציאות אני אוכל אורז, וזה לא אכפת לי, כי הפי הלכה אני אוכל חיתם, אבל לפי שיטת רשב"א, שהטה נפח להיות איסר, זה אין שום דין כזה, רק דין של מניע סביטל, אז זה עדיין חיתה, וזה עדיין אורז, אז איך אני יכול באמת לצאת? אז זה לא הקושיה שלי, זה כבר הקושיה של הרמב"ן, הרמב"ן בהלכות חלה, שהראש בסכת בחרות מביא את זה, שבאמת לא יוצאים על פי הדין של טעם קיקר. הסיבה שיוצאים ידי חלבתו במצה במקרה כזה, זה על פי הירושלמי. ירושלמי אומר שיש דין של גרירה, זה עניין של גרירה, שיש איזה קשר חזק בין אורז לחיטה, שמשהו אחר, שחיטה יכול לבלוע את האורז, לא נודע כי באו הקרבנה, זה ממש הופך את האורז, וסתם החיטה זה יותר חשוב, שחיטה גורר את האורז להיות כמו, זה מה שכתוב בירושלמי. אז אומר הרמב"ן, זו הסיבה, זו הסיבה שיכול לצאת. אבל זה לא קשור לטעם קיק, אבל קשה, כי הרי בגמרא בזבחים כתוב בפירוש שהסיבה להלכה שיוצאים מדי חבטו זה על פי טעם קיק. מה שייך טעם קיק אם אתה יש את הביאו של הירושלמי? אז הרמב"ן והרש"י אומרים, לא, שצריכים את הדין של טעם כעיקר, את החידוש של הרש ושל מקרא איסר, כי הרי לולי הדין של טעם כעיקר, אז זה היה בטל, אם זה היה עם החיטה בטלה, אז איך זה יכול לגרור את האורז להיות כמו? אז באמת צריכים שני דברים ביחד, שהגמרא בזבחים והירושלמי הם פותרים בעיות אחרות, שקודם כל הגמרא בזבחים הוא מחדש את הדין של טעם כעיקר, אז טעם כעיקר לפי הרש זה מקרא איסר, אז בסוגיה שלנו, כאילו החיטה עדיין ניכרת. אחרי שכבר דנים על החיטה כמו שהיא עכשיו נמצאת בעולם, אז היא יכולה כבר להתחיל לגרור את האורז להיות כמוהו. אז לפי הרמב"ן, לפי הרש"י, לפי הרש"י והרמב"ן, שהם הולכים בעקבות הביאור של הרשב"א, אז מובן העניין של הבבלי, שהבבלי דן לגבי שלא יהיה ביטול, והירושלמי דן לגבי איך באמת יוצאים מכל כזית וכזית. אבל לפי שיטת רבי נתן, שתם כעיקר זה פותר כל הבעיות, תם כעיקר זה ממש, זה עוזר לנו לגמרי, שיכול לצאת על פי הדין של כל כזית וכזית, זה באמת קשה, למה צריכים את הירושלמי, מה העניין של הירושלמי? אז הראש אומר, לא, ירושלמי, לפי שידעת בן אדם, זה ממש דבר אחר. כי יש הלכה שצריכים לצאת לידי חברתו במטה של חיתים, באמן, זה לא רק הלכה שצריכים חיתים, צריכים דבר שבא לידי חימוץ. זה עניין של מציאות, צריכים ללכת ללאבטורי, צריכים לבחון, לראות אם זה בא לידי חימוץ או לא בא לידי חימוץ. אז ההלכה יכולה להפך את ה... הבן נבח להיות איזו, אבל ההלכה לא יכולה להביא דבר שלא בא לידי חימוץ, לידי חימוץ. אז זה באמת הבעיה שהיו שאל מדן בה, שאפילו יש לי את הדין של תם קיקר, אז אולי יש תם קיקר, אבל זה לא בא לידי חימוץ. אז זה היו שאל, צריך לחדש שהעניין של גרירה, אנחנו לא מבינים בדיוק מה זה גרירה, אבל העניין של גרירה זה ממש דבר במציאות. ההלכה מיוחדת, זה ממש במציאות הדברים, שבטבע, כשהם מרבים ביחד, חיטה ואורז, זה באמת האורז נהפך להיות כמו החיטה. אז הכל פונים, המחלוקת הראשונים בין הרשב"א, רן והראש, נגד רבי נתן,
איך... זה חמץ? אז זה חמץ, יש חדור של הלחם באורז? אני חושב.
אז השני הצדדים הראשונים, איך להגיש לסוגיה הזו, איך יכולים לצאת כדי חובת מצה, זה באמת תלוי, הכל השאלה, זה ממש אותו עניין, אז מה עושה רוב, מה עושה תמקיק, ואם זה ממש מפך את המציאות, לא מפך את המציאות, כמו שהוא מציא למחלוקת הראשון בין הבנתם והרשב"א, בקשר לחתיכת מסנבלה ותמקיק, זה ממש אותו עניין, להפך בין הרשב"א לתוספות ריד, וגם את הרובד זה על יבש ביבש. The Rambam has it, and the Rosh Bosh, the Lechaim says that.